ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 14 שורות מלמטה, מסוף העמוד. יכול להיות לעת עתה שבגלל תוכן העניינים אנחנו נגלוש מעבר לדף למד דלת עד דף למד ה', ויכול להיות שנגיע אפילו עד למד ה' עמוד ב'. אנחנו, כפי שאמרנו, פותחים 14 שורות מסוף למד דלת עמוד א', תנו ורבנן, מולגין את הראש ואת הרגליים. אלו הם פרוצדורות להורדת שערות של בהמה שנשחטה. מולגין, רש"י מסביר שזה ברותחין, ואפשר לעשות את זה ביום טוב. תוספות השני כאן מלמעלה, הוא אומר מולגין הראש והרגליים, אבל לא, אבל כל גופו של גדי אסור. הועיל ויכול בהפשט הקלה לעשות תפי. אז כמובן ביום טוב אנחנו שואפים להמעיט בתרחה, גם אם מדובר בהכנת המזון, מלאכת אוכל נפש. בכל אופן תוספות מדייק שבהתר שמובא בגמרא הוא לא כל הגוף, הוא שעות הראש והרגליים. ממשיך הגמרא ומהבהבים אותן באור. גם זה מוריד השעות, אבל אין תופלין אותן בחרסית ולא באדמה ולא בסיד. אלו הם גם דרכים להוריד שערות, ואלו אסורים ביום טוב. ורש"י כותב, ההימנעות מהדרכים האלו הוא בגלל שזה דרך העבדנים שמאבדים אור, וכמובן אסור לאבד אור ביום טוב. אז גם הפרוצדורות אלו שדומים לעיבוד אורות אסורים. ואין גוזזין אותן במספריים, כי זה נראה שהוא צריך לשיער. יש מלאכת גוזז במלאכת שבת. למרות שזה לא המטרה, אבל זה נראה כך. ואין גוזזין את הירק בתספורת שלו, ועל זה רש"י כותב, אנחנו כמובן מדברים על ירק שהוא תלוש, ורש"י בשורה רביעית מתחת לתוספות נקרא ביחד, ואין גוזזין הירק התלוש שיש בו ראשי עלים נרקבים וחמושים, אין גוזזין אותן בתספורת שלו שגוזזין בא מן המחובר. דמן דחזי סבר שלקטן היום. נחזור לגמרא, אבל מתקנים את הקונדס ואת הקוויות. אלו שמות של ירקות שיש הרבה תורח בהכנתם. אז הגמרא והרש"י לא מרחיבים מה התיקון, אבל אותו תיקון שנדרש להכין אותם לאכילה מותר. ומסיקין ואופין בפורני, אפשר להסיק, להעביר אש ולאפות בפורני. פורני, רש"י אומר, הן תנועים שלנו הגדולים ופיהם בצידם, ולא חיישינן לתרחה אם יש לו אוכלין הרבה, דלא סגי ליה בתנור. אם מדובר באדם שיש לו הרבה אוכלים, בין אם זה מדובר מאכלים או הרבה אנשים שבאו לאכול וזו היינו הך לא מספיק תנור, תנור הוא משהו יותר קטן, אז הוא צריך פורני, וכל זאת מאחר שיש לו הרבה להכין, זה לא מהווה סיבה לחשוש מפני תירחה. ממשיך הגמרא, ומחמין חמין באנטיחי. אנטיחי מובא ומוסבר מהו במסכת שבת בפרק שלישי. עבורנו הוא סוג של תנור שבו מחממים מים, והוא חם ביותר. ממשיך הגמרא ואומר, ואין אופין בפורני חדשה שמה תפחת. פורני חדשה הוא לא היה בשימוש עד כה, ואנחנו חוששים שהוא יסדק וממילא לא יכול להשתמש בו ונמצא תורח שלא לצורך. תנו רבנן, אין נופחין במפוח. זה נראה כמעשה אומן, כמו אומן שעושה מלאכה. ושוב פעם, אנחנו מדברים על אדם שרוצה לנפח את האש, להבעיר את האש, אבל לא על ידי שימוש במפוח. אבל נופחין בשפופרת. זה לא נראה כעושה מלאכה, וממילא זה מותר. ואין מתקנים את השיפוד, ואין מחדדין אותו. רש"י כותב, ואין מתקנים את השיפוד, ודלו כרבי יהודה, זה פירוש אחד. רבי יהודה היה מקל ומתיר מלאכות במכשירי אוכל נפש. אינמי עוד פירוש רש"י נותן לאיסור כאן, בנרצה מערב יום טוב, ודברי הקום, מאחר שזה היה כבר מקוקל בערב יום טוב. גם רבי יהודה מסכים שדברים שהיה אפשר לעשות ערב יום טוב, אסור לעשות אותם ביום טוב. תנו רבנן, אין מפציעין את הקנה לצלות בו מליח. אנחנו למדנו על דבר דומה בדפים הקודמים. המליח היו זה דג שהיו צולים אותו על הכלי שנקרא אסקלה, שהוא כלי מתחתי. היו שמים משהו שיחצוץ בין הדג ואותו כלי כדי שהוא לא יישרף, ועל זה מדובר פה. ורש"י כותב, אין מפציעין את הקנה לתת קומיותיו תחת המליח על האסקלה. למה? מה האיסור? כי בזה שאתה מכין את הקנה בצורה כזאת, אתה הופך אותו להיות כלי, וזה מה שהוא אומר, שעושה כלי. בכל מידי דעביד, להשתמש בו הווה תיקון כלי. ממשיך הגמרא, אבל מפצעים את האגוז במטלית. אתה רוצה לפצח אגוז תוך, בזמן שהוא נמצא בתוך בד, אפשר, ואין חוששים שמה תקרא. רש"י מביא פירוש, והרבי עקיבא גם מעיר על כך, אבל רש"י כותב, גם אם זה נקרא, לא אכפת לן, כי אין, זה אינו קורע על מנת לתפור. האיסור של קורע שנמצא באבות המלאכות, המלאכות האסורות בשבת ויום טוב, הוא קורע על מנת לתפור, וזה אינו המקרה כאן. מי שרוצה לראות שאלה חזקה מוזמן להסתכל ברבי עקיבא עגל כאן בגיליון הש"ס. אנחנו ממשיכים למשנה. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו, מחלוקת תנאים איך מכינים ליום טוב גרוגרות וצימוקים שבמוקצה. גרוגרות הם תאנים שאדם שטח כדי להתייבש, וצימוקים כידוע ענבים שזה אותו דבר, אותו מטרה. בזמן שאדם יקצה אותם לשם ייבוש, אז הוא לא יכול לקחת מהם עד שהם ממש מוכנים. מה אם אדם רוצה לקחת אותם והם עוד לא ממש מוכנים? רש"י מציין שהם אכילים, אבל על ידי הדוחק. זה נקרא בלשון הגמרא שראינו לעיל בכף וו עמוד ב', אחסי ולא אחסי. חזי, חזי ראוי, אבל לא 100%. אז איך מכינים כדי לפתור את הבעיה של מוקצה, שאחרת הוא לא היה יכול לקחת מהם מאחר שהם לא גמורים בתהליך הייבוש? המשנה: ועוד אמר רבי אליעזר, עומד אדם על המוקצה, שוב פעם, המוקצה הוא האזור שהוא שם, השטיח את הענבים והתאנים כדי להתייבש. אז אדם עומד שם, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ערב שבת בשביעית, ערב שבת בשנת השמיטה. בשנת השמיטה אין מעשרות נוהגות פה, והסיבה שיש ציון של שביעית כדוגמה ולא שער שני השבוע זה בגלל העובדה שאין צורך להפריש תרומות ומעשרות בשנת השמיטה. בשער השנים, מאחר שאנחנו מדברים על פירות שהוקצו לשם ייבוש, גמר מלאכתן הוא רק אחרי שהם יבשים לגמרי, ואין דרך בני אדם להפריש תרומות ומעשרות לפני הגמר מלאכה. ממילא בשבת בשער ימי השמיטה, זאת אומרת שער שנים, שנה ראשונה עד שישית, גם אם אדם מכין ומזמין אותם לאכילת שבת, הם עדיין אסורים בגלל שלא הופרש מהם, לא הופרש מהם את ההפרשות הנדרשות. אבל בשנת השמיטה אין שיקול של הפרשות, יש רק הבעיה של מוקצה. רש"י מציין את מה שאמרנו ונקרא את זה ביחד. שורה ראשונה, ערב שבת בשביעית שאין מעשר נוהג בו ואין מחוסר אלא הזמנה, והוא הדין במעוסר ובשאר שני שבוע, שאר השנים של סבב השנות שמיטה, אלא אורך דמילטה נקט דסתם מוקצה לאו מאוסר הוא, דגוגלות וצימוקים הן סתם מוקצה ואין רגילים לעשר קודם גמר מלאכה. אנחנו חוזרים להמשיך במשנה ואומר, אז אמרנו שאדם יעמוד ביום שישי על יד אותם פירות שאנחנו קראנו להם מוקצה, ואומר מכאן אני אוכל למחר, ומספיק בכך. כשבשבת הוא ייקח משם פירות, אנחנו אומרים יש ברירה, ומה שהוא לוקח הם אלו שהוא הכין. ממשיך המשנה ואומר, וחכמים אומרים עד שירשום ויאמר מכאן ועד כאן, צריך לעשות סימן ומציין בדיוק איזו הוא מתכוון, כי לפי החכמים אין ברירה, אנחנו לא יכולים להגיד בלי הסימון. אם הוא יגיד כמו התנא קמא, מכאן אני אוכל, לא אומרים מה שלקחת זה מה שהכנת. הגמרא, תנן התם. לפני שנתקדם בתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים מלימוד נושא/מבנה. אנחנו נציין פה מהלך הגמרא, קביעות למעשרות. אחד, שבת, אנחנו משתמשים בפס כפול להדגיש המילים שבת, ואחר כך נראה המילה חצר או חצרו גם מודגש. אנחנו שוב פעם עוסקים בשלב שנקבע הפירות שקצרת אותם, בשלב או נקודת זמן שמכאן ואילך אסור אפילו אכילת ארעי. עד רק בתור הנחיה כללית, עד גמר מלאכתם של פירות מותר לאכול אחד אחד, זה נקרא אכילת ארעי, בלי להפריש את תרומות המעשרות שלא חל עליהם שם טבל. טבל הוא פירות לא מאוסרות, ויש איסור חמור לאכול מפירות הטבולים לתרומות המעשרות שיש בהם ההפרשות האלו שטרם הופרשו. אז אנחנו אומרים לגבי שבת קובעת לנגמר מלאכתה. אם הפירות הגיעו לגמר מלאכה ועוד לא הכנסתם לתוך הבית, חלק מהקביעה לאיסור אכילה משום טבל הוא בדרך כלל הוא שהפירות הם הגיעו לגמר מלאכה והכנסתם אותם לשער החצר שלך או לתוך הבית שלך. שבת היא עצמה קובעת לפירות שנגמרו מלאכתן, וכמובן הוא עוד לא הכניס אותם לבית. בכל זאת זה הכוח של שבת. חצר, זאת אומרת כניסה לחצר, קובעת לנגמר מלאכתה, לא קובעת לדבר שלא נגמרה מלאכתה. אז הנקודה הזאת רואים בכמה מקומות בש"ס, שיש הערמה שאדם יכול לעשות, גם ואפילו במסכת ברכות תחילת הש"ס, שאדם יכול להכניס את פירותיו דרך גגו, זאת אומרת לא דרך הכניסה הראשית, ויגמור מלאכתן בתוך ביתו, והם פטורים מדורייתא. כמובן הם אינם חייבים, לא מגיעים לשם טבל, כי עשית את זה בצורה כזאת, הכנסת דברים שלא נגמרה מלאכתן. אז הכנסת פירות ותבואה לחצר בזמן שה לא הגיעו לגמר מלאכתן, אנחנו לא מפרטים מה זה בדיוק גמר מלאכה, כי זה משתנה ממין למין. אם מדובר בחיטה, בתבואה, צריך אחרי הדישה עשיית קרי, ועשיית קרי הוא השלב של הגמר מלאכה אצל תבואה. בפירות אחרות הוא מילוי הקרטונים, מילוי קופסה, זה הגמר מלאכה. שאלת הגמרא, אנחנו מציינים, מה דין שבת לגבי לא נגמרה מלאכתה? ראינו שחצר אין לה כוח לקבוע לשם טבל שאוסר אכילת ארעי אם לא נגמר מלאכתה. מה לגבי שבת? הגמרא, תנן התם, תינוקות שתמנו, הם התמינו בשדה או בגינה תאנים מערב שבת, הם התמינו אותם שם לשם אכילת שבת. נציין שהתאנים כאן הם בגדר נגמרה מלאכתן, וזה בגלל שהכוונה פה זה לאכול אותם ככה טרים. תאנים שהוא חשב עליהם ליבשן, להפוך אותם להיות גרוגרות, אז התאנים אינם בשלב של גמר מלאכה. אז התינוקות שהתמינו את התאנים לשם אכילת שבת, הם הטמינו אותם ערב שבת ושכחו ולא איסרו. למוצאי שבת לא יאכלו אלא אם כן איסרו. ותנא נמי, המעביר תאנים בחצרו לקצות, בניו ובני ביתו אוכלים מהם ארעי ופטורים. מה שמתואר פה, התאנים האלו יועדו לייבוש, הביא אותם בחצר ככה טריים. התאנים האלו מותרים באכילה, אכילת ארעי, כי אין חצר קובעת לאסור אכילת ארעי אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. אנחנו נעבור דרך רש"י כדי לראות את הפרטים שאנחנו הזכרנו בעל פה. בכל אופן, הלימוד בתוך רש"י יחדד את הדברים. רש"י בתחילת הגמרא, תינוקות שטמנו תאנים בשדה או בגינה לאכילת שבת ושכחו ולא עיסו וכולי, לא יאכלו, ואף אגב דקיימלן, אין הטבל מתחייב במעשה לו לאוכלו אכילת הרעי עד שיראה פני הבית או פני החצר. זה מובא בבר מציע בסוף את הפועלים, פרק שביעי של מסכת בבר מציע. אכילת שבת חשובה, והרי שלה הרי הוא קבע, והרי הותמנו לאכילת שבת והוקבעו. זה הוקבעו, נקבע שם טבל עליהם. והי דנקה תינוקות רבותה היא דאשמינן, יש להם מחשבה ידי מעשה המוכיח. החידוש הוא פה, למרות שאנחנו מדברים על קטנים, ודרך כלל אנחנו אומרים קטן אין בו דעת, אבל מאחר שמדובר פה לא דבר שנקבע רק לפי מחשבה אלא לפי מעשה, הוא התמין את התאנים לשם אכילת שבת, ולמינו בעקול שרפים מסכת חולין. זה החידוש פה, שלמרות שמדובר בתינוקות, המעשה שלהם תקף. ותאנים דבר שנגמרה מלאכתן הוא, אלא אם כן חושב עליהן לקציעות או לגרוגרות, זאת אומרת לייבש אותם. ושם אינן מינה בדבר שנגמרה מלאכתו, שבת קובעת למעשה בלא ליד פני הבית. גם אם לא הבאת אותם לתוך הבית או לתוך שער החצר. ובדבר שלא נגמרה מלאכתו, לא שמעינן, היא קבע, היא לא קבע. וזה יהיה שאלת הגמרא בהמשך. אבל אנחנו כעת מדברים על תאנים שאין אין עליהם כוונה ליבשן, ממילא מדובר בתאנים שהוגדרו כנגמרה מלאכתן. אז יש לנו גמר מלאכה ויש לנו כניסת שבת, זהו, עשו מכאן ולהבא אכילת ארעי. ואני מדגיש עוד פעם, מדובר פה בכניסת שבת בלי שהתאנים האלו הגיעו לפני הבית. ראינו במקור השני בגמרא לגבי המעביר תאנים בחצר ולקצות, ורש"י כתב לקצות ליבשן ולעשות מהם קציעות, ולאחר שנעשו קציעות דורסן בעיגום, דוחסים אותם ביחד ליצור עיגול תאנים או עיגול של גרוגרות. בניו ממשיך רש"י, אומר בניו ובני ביתו אוכלים מהם ארעי ופטורים מלעשר, דאין חצר קובעת בריאת פנים אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. וכאן, מאחר שאנחנו מדברים על תאנים שיעורדם לשם ייבוש, הם בגדר לא נגמרה מלאכתן, אז החצר אינו קובעת, אין עליהם שם טבל, ממילא אכילת ארעי מותר. וכאן רש"י מציג את שאלת רבה, ומבעי עלי לרבה שבת, מי הוי כחצר או עדיפה מיני. עכשיו נראה את זה בפנים בגמרא. תשימו לב כאן שאלה ארוכה, כך סימנו אותו. בא מיני רבה מרב נחמן, שבת, מהו שתקבע מוקצה למעשר? סימנו בסוגריים מילים שלפי רשי זה לשנה יתרה. המילה מוקצה במהותו הוא דבר שלא נגמרה מלאכתו. אז אנחנו עוד פעם מדברים על פירות שהם לא הגיעו לאיבושן, הם בגדר לא נגמרה מלאכתן. הגמרא ממשיכה עם סגנון שאלה א' או דילמה ב' או דילמה עוד שתי שורות, אמורים הבלטנו בפס מפותל. מי אמרינן? כיוון דכתיב וקראת לשבת עונג. זאת אומרת, אכילת שבת יש לה מעלה, והמעלה נקראת עונג. קבעה ואפילו בדבר שלא נגמר מלאכתו, יש בכוח השבת לגרום לכך שהמאכלים שלה הם נקבעו כתבל גם אם לא נגמר מלאכתן. במילים פשוטות, שבת עדיפה מחצר, שהכוח יותר מחצר. אמרנו שחצר לא קובע דבר שלא נגמר מלאכתו. או דילמה, ממשיך הגמרא, בדבר שנגמרה מלאכתו קבע, בדבר שלא נגמר מלאכתו לא קבעה, כמו חצר. המלא רב נחמן עונה, שבת קובעת בין בדבר שנגמר מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אז לפי רב נחמן, שבת יותר חזק מחצר. רשי, שבת קובעת בשורה האחרונה בשורות הקצרות, אם ייחדה לשבת, אסורה אף למוצאי שבת. ואם לא ייחדה לשבת, בשבת אסור לכל, שאכילתה לעולם קבע היא קויה, אבל למוצאי שבת מותר כדלקמן. אז יש כאן הערה חשובה ברשי, שכשאנחנו מדברים על שבת קובעת, עד היכן היא קובעת? האם זה כולל איסור אכילה בלי הפרשה, כמובן איסור אכילת הרי גם במוצאי שבת או רק בשבת? אז זה תלוי אם הוא ייחד את הפירות האלו לשבת. נמשיך בגמרא, המלא רבה מגיף, ואימא שבת דומיה דחצר, למה אתה אומר ששבת חזקה מחצר? תגיד שזה באותו רמה, מה החצר אינה קובעת אלא בדבר שנגמר מלאכתו, אף שבת לא תקבע, לא תקבע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. המלא רב נחמן עונה, לימוד ארוך הוא בידינו, שהשבת קובעת בין בדבר שנגמר מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אמר מר סוטרה בריד רב נחמן, אף ענן נמי תנינה. וכאן אנחנו מתחילים מהלך שלם. אמרנו בהתחלה שאנחנו נצטרך לגלוש לדף למד ה', וכאן הסיבה. מאחר אנחנו עוסקים בכוחה של שבת, וכאן הבן של רב נחמן מביא, מנסה להביא הוכחה לדברי אביו, אבל הגמרא תתמודד האם זה הוכחה או לא. אז מבחינת מבנה הגמרא, אנחנו הוספנו בשוליים מבנה וכתבנו מהלך הגמרא עד אמצע למד א' עמוד א'. רב נחמן אומר שבת קובעת אפילו לא נגמר מלאכתו. הפפיון, והוא מופיע כאן וכתבנו בצד הגמרא א', יש פפיון קטן עם אות א', אפשר להגיע לקפוץ לדלי קדימה ללמד ה' עמוד א', באמצע עמוד אתם רואים עוד פפיון עם עוד ב'. אז אלו כתבנו כאן בשוליים, בנו של רב נחמן מורו זוטרה מנסה להביא סיוע מרבי אלעזר למשנתנו למה שרב נחמן אמר. הצורת בית שנראה, ותשימו לב, יש פה בית גם מספר אחד על יד הגמרא, ובלמד הימוד א' בערך בשליש עמוד יופיע עוד פעם בית. אלו מספרנו 1-2 כי הם מתייחסים לשלב הזה, להוכחה הראשונה, לפפיון הראשון. יש עוד, אנחנו נמשיך במה שכתבנו בשוליים. אתם רואים את הבית אחרי הפפיון הראשון, כתבנו שתי דחיות לסיוע של מור זוטרה, של בן של רב נחמן. יהיה עוד פפיון, ניסיון לסייע מסיפה דמשנתנו, ויהיה עוד בית שאפשר שוב פעם לראות בדף למד הימוד א', גם זה נדחה. אז עוד פעם, יש לנו פפיון שהוא דברי או ניסיון של מור זוטרה להוכיח דברי אביו, שתי דחיות, עוד פעם ניסיון להביא סיוע מסיפה של המשנה, ועוד פעם דחייה. נראה לומר שכשאנחנו מדברים על דחייה, אנחנו מדברים על דחיית הראיה, הסיוע. זה לא אומר שהגמרא דוחה דבריו של רב נחמן, אבל אם אתה רוצה להוכיח דבריו של רב נחמן מהמשנה, זה לא יצלח. נמשיך בגמרא. גם סימנו כעת נקודה ארוכה. אמר מור זוטרא בריד רב נחמן, אף ענן נמי תנינה. מה, שוב פעם, במה אנחנו עוסקים? בכוחה של שבת לקבוע איסור אכילת הרי, לקבוע שם תבל על פירות שלא נגמרה מלאכתן. אז מור זוטרא בריד רב נחמן, אף ענן נמי תנינה, אפשר לראות את זה מתוך המשנה שלנו. ועוד אמר רבי אליעזר, עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית. מוקצה הוא דבר שלא נגמר מלאכתן, אמרנו שהם בתהליך הייבוש, הם לא התייבשו לגמרי, הם אכילים, אבל כפי שאמרנו הם אכילים על ידי הדוחק, הם צריכים הכנה אם אתה רוצה לקחת מהם בשבת, אחרת הקצית אותם לייבוש, אתה לא יכול לקחת דבר שדחית אותם, אז הם צריכים הכנה. אז המשנה תיארה, אז אדם עומד על יד אותו מקום שהוא הניח את הפירות, השטיח את הפירות לייבוש, ואומר מכאן אני נוטה. והדגשנו פה מדובר בשנת השמיטה, ובהזמנתו הם יהיו מותרים באכילה בשבת. ממשיך הגמרא, תמה דשביעית דלאו בר איסורי הוא. הסיבה שההכנה שלו מועיל בגלל שאין צורך להפריש מעשרות. הבשר שני שבוע הכי נמי דאסור. אם היה מדובר בשנים א' עד ו', שנה ראשונה עד שנה שישית, שיש צורך להפריש תרומות ומעשרות, אנחנו מדברים פה על פירות שלא נגמר מלאכתם, ממילא לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, ההזמנה לשם שבת לא מספיק. אז מה אם הכנת אותם? הם עוד לא אכילים מצד התרומות ומעשרות שלא הופרשו מהם. מה טעמה? למה יהיה אסור לאכול מהם? אמרת מה, בגלל שלא הופרשו תרומות ומעשרות, אבל בדבר שלא נגמרה מלאכתה, מותר גם אם לא הופרשו תרומות ומעשרות. הוא לא נקבע בשם טבל. אני חוזר עוד פעם, מדובר בדבר שלא נגמר מלאכתו. אז למה אנחנו מדייקים פה? בשאר שני שבוע, שבוע זה השבע שנים של שנת שמיטה, בשאר שנים 1 עד 6, למה יהיה אסור? מה היא טעמה? לאו משום שבת קבעה. שבת קובעת באיסור אכילה משום תבל גם דבר שלא נגמרה מלאכתו, וזה מה שרב נחמן אמר למעלה. לא, הגמרא דוחה. שאני התם, הסיבה שבשאר שני השבוע יהיה אסור, זה יהיה בגלל השם תבל, אבל לא קשור לשבת, כיוון דאמר מכאן אני אוכל למחר, הדיבור שלו הוא קבע ככה, קבע לעלויה, ללא קשר לשבת. שואת אומר, יחי, מה יהיה שבת? אז למה המשנה מזכירה אותו יום שבת? אפילו בכל נמי, גם אם זה היה באמצע שבוע, אותו דבר. הגמרא עונה, זה נכון מה שאתה אומר, גם בכל הדיבור היה קובע. אז למה כתוב שבת? הקמה שמלן, הסיבה שהוזכר שבת זה עניין צדדי, מילטה, כמו אנחנו אומרים מילטה אגב אורחי קמה שמלן, הקמה שמלן. תבל מוכן הוא אצל שבת. נכון, אמרנו שהדיבור קובע, גם אם זה באמצע השבוע. אז הדיבור קובע, כמובן, גם אם זה שבת, אבל לא קשר לשבת. אבל הדיבור שלו בערב שבת קובע שהם בגדר תבל עכשיו. אבל אם יבוא אדם בשבת ויפריש מהם את התרומות ומעשות, אתה יכול לקחת מהם. כלומר, ההזמנה שלך בפוטנציאל עזר, עבד, הועיל במצב שבדי עבד. זה נקרא, ותבל מוכן הוא אצל שבת, שאם עבר ותקנו, מתוקן. רש"י מעריך כאן להוכיח איך רואים את זה בלשון, אבל זה מה שאנחנו נסתפק בזה כדי להבין התשובה של הגמרא, שהסיבה שהוזכר שבת זה לפרט הזה לגבי הזמנה של תבל, למרות שלכתחילה הזמנה לא מועילה, כי הוא תבל עדיין לא הופרש ולא מפרישים תרומות ומעשרות בשבת מדרבנן. אבל אם מישהו עבר וכן הפריש בכל זאת, מאחר שלא מדובר על פעולה שעשו מדאורייתא, הוא עשו רק מדרבנן, אם עברו ועשו אותו פעולה, זה לא מבטל את ההכנה. זאת אומרת, ההכנה מועילה והאיסור מוקצה לא מונע, לא אוסר אכילתה. הגמרא ממשיכה לדף למד ה. והלא מותרו חוזר, זה ביטוי חשוב אבל מופשט, קשה להבין מה המשמעות שלו, אבל אנחנו רק נציין שאמרנו שדיבור הוא זה שקובע. זה הסיבה שנקבע, זה הסיבה שהיה לנו אפשרות לדייק שבשאר שני שבוע הפירות האלו יהיו אסורים באכילת הרי. למה? בגלל הדיבור. ועל זה אנחנו רוצים להקשות, וזה כאן קושיה ארוכה. איך אמרת שהדיבור במצב הזה שאתה עומד על יד הפירות, לא טלטלת אותם, לא הפרשת, לא הזזת אותם, סתם עמדת על ידם ודיברת, שזה קובע? ולא, והשאלה היא שאלה ארוכה, תשימו לב, סימנו את זה בהתאם. ולא מותרו חוזר, ושמין אלי לרבי אליעזר, דאמר כל אחד מותרו חוזר לא קבע. לפני שנרחיב בהסבר המושג הזה, המושג החשוב הזה, רק נציין פירוש מילולי. מותרו כוונה מה שנשאר. אם יש מצב כזה שמה שנשאר אתה יכול להחזיר אותם למקומם הראשון, זה מראה שלא נקבע. רש"י בשורה הראשונה, והלא מותרו חוזר, איך היא מצית למימד הקביעותה משום דיבורה, הוא כמו שאמרנו מקודם. ולא אפילו נוטל הרבה מן הטבל בחול. אני רוצה להדגיש את המילה אפילו כאן, ולא אפילו. אנחנו דיברנו על מצב שהוא לא הזיז את הפירות בכלל, הכל היה בדיבור באלמה. אבל אפילו אם הוא נטל הרבה, הוא לקח הרבה מהטבל בחול, ונותן לפניו דמחסי דקביל עלי באכילה מרובה, אם דבר הראוי להחזיר המותר אחר אכילתו למקום שנטלו משם, השמינה לרבי אליעזר דאמר לא קבע בנטילה כמיתה, וכל שכן בדיבורה בלא מעשה לא מקבע. כעת יש לנו קטע בסוגריים. הסוגריים האלו הם מכילים הרקע למותרו חוזר לא קבע, אבל השאלה נשאלה, איך אמרת מקודם שאם היה מדובר בשאר שני שבועה ולא משום שבת, בכל זאת נקבע על ידי הדיבור שלו? בסדר, הוא דיבר, אבל הפירות לא הוזזו, אין לך מותרו חוזר גדול מזה שהם עדיין במקומם המקורי בלי שהזזת אותם בכלל. אבל אז מאחר שיש כאן כלל מותרו חוזר, למה הפירות הוקבעו? אני מדלג. מתניתין, אתם רואים את הקטע שבסוגריים, יש שם סימון בצל הגמר לעוד כמה ארוך הקטע הזה, אני מדלג עד אחרי הסוגריים. מתניתין נמי, שאמרנו שהדיבור קבע במוקצה טהור וגברה טמא. אותו אדם שלקח את הפירות או שעומד על יד הפירות, אני לא רוצה ככה לתעכב על ההבדל הזה כי הגמרא תאיר על כך עוד מעט, אבל אם מדובר באדם שלקח פירות והפירות שנשארו במוקצה הם טהורים, והבן אדם שלקח מהם, אמרנו שהוא לקח הרבה ונשאר, הוא טמא וגברה טמא, דלא מצי מהדלה, הוא לא יכול להחזיר את הפירות שהוא כבר נגע בהם וטימא אותם, להחזיר אותם לפירות הטהורים. אנחנו לא רוצים להרבה בין טהורים לטמאים. הגמרא תשאל, וזה בסדר אם בפועל לקח, אז אנחנו אומרים שאין מותרו חוזר, אבל זה לא נוגע אלינו, ולא אצלנו הוא לא נטל אותם. דיברנו על אדם שעמד על ידם ודיבר ואמר מכאן אני אקח, ולא מוחסרים ועומדים הן, אז שוב פעם למה הדיבור קובע? אז אם הדיבור לא קובע, אז אנחנו חוזרים לשבת קובעת, ואז יהיה לנו, ובאמת יהיה לנו סיוע לדבריו של רב נחמן. אלא, אתם רואים את הבית מספר 2, אלא אמר רב סימי בר אשי, רבי אליעזר כאמרת, אתה הבאת דוגמה מרבי אליעזר, רבי אליעזר לתעמד, אמר תרומה קבע וכל שכן שבת. אבל רב נחמן לא אמר את דברו לפי רבי אליעזר. אנחנו נראה עוד מעט שלפי החכמים שבת או תרומה הפרשת תרומה לא קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו, וכן שבת לא קובעת. אז אין לנו סיוע לדבריו של רב נחמן כפי שמוזוטרה בנו ניסה להוכיח. אנחנו דילגנו על קטע ארוך, נחזור על זה, והשאלה הייתה איך אתה אומר שדיבור קובע בזמן שיש כאן מצב של מותרו חוזר. בתוך הסוגריים רק נקרא לפני כן שורה ראשונה, ושמין אלי לרבי אליעזר דאמר כל אחד מותרו חוזר לא קבע דתנן, הנוטל זיתים מן המעתן. המעתן הוא מקום שצוברים זיתים לפני שסוחטים אותם לייצור שמן זית. אז המעתן, רש"י מתאר כלי גדול שצוברים בו את הזיתים כדי שיתחממו ויתבשל שמנן בתוכן וינוח להוציאו בבית הבד. אז מי שלקח זיתים מן המעתן, ממשיך הגמרא, טובל אחת אחת במלח ואוכל. הוא יכול בלי להפריש תרומות ומעשרות. ולא אומרים שהטבילה שהוא טובל אותם במלח זה קובע, מאחר שהוא אוכל אותם ככה בצורה כזאת אחד אחת. אז הוא יכול לעשות את זה, טובל אחת אחת במלח ואוכל, ואם טבל ונתן לפניו, הוא צבר מספר, יש כאלו שמדלגים על המילה הבאה, חייב. עצם זה שהוא צובר כמה מהם בלי לאכול אותם אחד אחד, זה קובע. רבי אליעזר אומר, מן המעתן טהור חייב, מן המעתן טמא פטור, מפני שהוא מחזיר את המותר. עוד מעט נחזור על זה. והבין הבא, אנחנו שואלים, מה ישנה רישא, מה ישנה סיפא? למה מן המעתן טהור הוא חייב להפריש? אם הוא לקח ממעתן טמא, אז הוא פטור להפריש. ויאמר רבי אבאו, המקרה הזה שמובא במקור שקראנו, מדובר בגברא טמא, אדם טמא. רשע, שהוא אמרנו שהוא חייב בהפרשתן, במעתן טהור וגברא טמא, דלא מצי מעדר לה, הוא לא יחזיר את המותר לשם, מאחר שהוא טמא, הוא טימא אותם. הוא לא יחזיר פירות טמאים למעתן שכל הפירות שם הם טהורים. סיפה, שאמרנו פטור מלהפריש, שוב פעם אנחנו מדברים על אדם טמא, כך הגמרא מציינת, במעתן טמא וגברא טמא. דמצי מהדר לי. אז השאלה מסתיימת פה, השאלה נשאלה. איך אמרנו מקודם שדיבור קובעת בזמן שיש מצב שמותרו חוזר? הגמרא עונה, מתניתי נמי, שאמרנו שהדיבור קבע במוקצה טהור וגברא טמא, דלא מצי מהדר לי. אז אין כאן מותרו חוזר. שואלת אומה, והלא מוחזרים ועומדים הן, זה כן מותרו חוזר, כי הוא בכלל לא לקח כלום. אז ממילא, אם זה מוחזר ועומד, זה האופטימלי, המצב האופטימלי של מותרו חוזר, ואם כן, הדיבור לא אמור לקבוע, אלא המאפסים מברשי, רבי אליעזר קרם, אתה הבאת ראיה מרבי אליעזר, רבי אליעזר לטעמי, נכון, שבשאר שני השבוע נקבע, כי זה רבי אליעזר, וזה רבי אליעזר לשיטתו, הוא אמר, תרומה קובעת, וכל שכן שבת, גם בדבר, קובעת גם בדבר שלא נגמר מלאכתו. אבל החכמים חולקים, ולכן אין לך להביא ראיה משיטת יחיד לדבריו של רב נחמן. דתנן, פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן. הזכרנו מוקדם יותר שבדרך כלל דבר שלא נגמרה מלאכתן מותר לאכול מהם אכילת הרעי. ומה קרה פה? הפריש תרומה מהם לפני גמר המלאכה. רבי אליעזר אוסר לאכול מהם הרעי. וחכמים מתירים. וכמו שהחכמים חולקים בעניין תרומה, שתרומה, זה שהפרישו תרומה לפני גמר מלאכתה אינה קובעת, גם שבת אינה קובעת. ואין סיוע לרב נחמן. רב נחמן רצה לטעון, לאו דווקא לי בדרבי לזה, אבל לכל הדעות, הוא רצה לפסוק ששבת קובעת גם בדבר שלא נגמרה מלאכתון. אנחנו לא רואים כך. תשמע מסיפה, שוב פעם הפפיון, זה אומר לנו שרב מור זוטרא ברייד רב נחמן מנסה להביא עדיין ראיה לדברי אביו רב נחמן ששבת קובעת גם בדבר שלא נגמר מלאכתן מהסיפה של המשנה שלנו. והנה ציטוט מהסיפה, וחכמים אומרים עד שירשום ויאמר מכאן ועד כאן. ועל מה מדובר? שוב פעם מדובר בערב שבת בשנת השמיטה. תעמד ערב שבת בשביעית. למה ההכנה מועילה? בגלל שזה שנת השמיטה דלאו בר איסורי הוא. אין צורך להפריש תרומות ומעשרות, ממילא אם הכנת אותם מערב שבת לא נשאר מה לעשות איתם חוץ מלאכול מהם. בשאר שני שבוע דבני עשורים הנו עשורים, מה איתמה? למה אם זה היה משנה ראשונה עד שנה שישית יהיו עשורים באכילה? לאו משום דשבת קבעה, כמו רב נחמן, סיוע לרב נחמן, ששבת קובעת גם בדבר שלא נגמר מלאכתו. הרי אנחנו במשנה מדברים על פירות שהם במוקצה, הם עוד לא התייבשו, לא נגמר מלאכתם, ובשאר שני שבוע לא יכול לאכול מהם, כי שבת קובעת לחיוב תרומות ומעשות ומעלה אסור באכילת ארעי. לא שאני אתם, כן, ונאמר מכאן ועד כאן אני אוכל למחר, קבע לי הדיבור קובעת. היא אחי, מה עיר שבת אפילו בכל נמי? הגמרא אומרת, אתה צודק, מה, למה מוזכר שבת? כמשמעת, דתבל מוכן הוא עצר שבת, שאם עבר ותקנו מתוקן. אבל מאחר שזה לא כוח של שבת שקבע, אלא כוח הדיבור שקבע, אין כאן סיוע לרב נחמן. והרי כאן אנחנו בשיטת הרבנן, אי אפשר לדחוק, כמו שאמרנו מקודם, כל מה שאמרת זה אליבא דרב אלעזר. פה זה בפירוש שיטת החכמים, והסיבה שבשאר שני שבוע הוא לא יכול לאכול מהם, כי הדיבור קובע ולא שבת. אתם רואים ששמנו, סימנו פה פסיק נקודה. זאת אומרת שהמשך הגמרא הוא לא מתייחס ישירות למה שנאמר עכשיו, אלא קושיה ורמין היא, ורשי מציין כך, זה סתירה ברבי אלעזר עצמו. אפשר לראות את זה ברשי בשורה שלישית מתחת לתוספות, ורמין היא דרבי אלעזר עד רבי אלעזר, סתירה בתוך דבר של רבי אלעזר. אז נמשיך בגמרא. ורמיני, היה אוכל באשכול, סתם אשכול לא נגמרה מלאכתו, כי אנשים ברוב מכינים יין. אז הוא היה אוכל באשכול ונכנס מגינה שהוא לקט אותה משם לחצר. רב אלעזר אומר יגמור, כי הוא סובר ש חצר אינה קובעת דבר שלא נגמר מלאכתו. רבי יהושע אומר לא יגמור, חשכה בלילי שבת. רבי אלעזר אומר יגמור, ורבי יהושע אומר לא יגמור. חשוב לציין, אנחנו העמדנו את המשנה בשאר שני שבוע, ובשאר שני שבוע, סליחה, העמדנו את המשנה, או דיוק, דייקנו מהמשנה שלנו, ליתר דיוק, שבשאר שני שבוע לא יאכל, כי כך חשבנו, כי שבת קבע, כך חשבנו כמובן, ואז היה המשך, שאי אפשר להוכיח כך, אבל אנחנו נסתכל ברש"י. יש לנו כוכבית בתוך הרש"י, ומתניתין וקימנה תמא דרבי אלעזר בשאר שני שבוע לא משום דשבת קבע, דמשום דיבורי לא מצינה למימר דהא לרבי אלעזר מותרו חוזר. נחזור על הקושיה דרך רש"י. בדיבור מתחיל הכי גרסינן, חשכה לילי שבת, רבי אלעזר אומר יגמור. אם רצה לגמור, למה? כי היכי דמר בחצר, אמר בשבת יגמור אכילתו. כמו שברשא רבי אלעזר אומר יגמור, למרות שהוא הכניס אותם לחצר, הוא יכול לגמור, להמשיך לאכול. דאין שבת קובעת דבר שלא נגמרה מלאכתו. זה לגבי המקור הזה. אבל אלינו סתירה, כי הוא מתניתין וקימנה תמד רבי אלעזר דבשאר שני שבוע לא. נכון, המשנה דיברה על שנת השמיטה, אבל דייקנו לגבי שאר שני שבוע, הוא לא יכול לאכול מהם בשבת, משום דבשבת קבעה. אנחנו אמרנו את זה בדחייה ליעיל שהתגשנו, רבי לזר כאמרת, רבי לזר הוא סובר שבאמת שבת יכולה לקבוע. אז הנה יש לנו סתירה לפי מה שקראנו פה במקור. שבת, רבי לזר אומר יגמור למרות שחשכה לילי שבת. למה? כי שבת אינה קובעת בדבר שלא נגמר מלאכתו. אבל ליעיל במשנה דייקנו לפי רבי אליעזר, אם מדובר בשאר שני שבוע, בגלל ששבת כן קובעת דבר שלא נגמר מלאכתו. אנחנו נמשיך בגמרא. אולי לא קראנו סוף המקור, ביהושע אומר לא יגמור, אבל אנחנו מתמקדים ברבי אליעזר. הגמרא עונה, הטעם כדקטני טעמה. רב נתן אומר לא כשמע רבי אליעזר יגמור בחצר יגמור, אלא יוצא חוץ לחצר ויגמור, ולא כשמע יגמור בשבת יגמור, אלא ממתין למוצאי שבת ויגמור. אז בסופו של דבר לפי רבי אליעזר שבת קובעת, ומה שכתוב פה רבי אליעזר אומר יגמור לא בשבת, תגמור במוצאי שבת, אבל לגבי שבת עצמה שבת קובעת. כי אתה רבין אמר ביוחנן, אחד שבת ואחד תרומה ואחד חצר ואחד מקח, ארבע דברים כולן אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתן. לפני שנתקדם בגמרא, לפני לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות הפס הכפול שכבר ראיתם בשורות שקראנו, וגם מעוין, ובהמשך גם משולשים. כל הסימונים האלו אמורים להבליט. אז כתבנו ארבע דברים שלפי רבי יוחנן קובעים רק בדבר שנגמר מלאכתו. בכל אחד מאלו רבי יוחנן בא להפוקה מדעה חולקת בתנאים. כמובן אם רבי יוחנן בא להפוקה דעה בתנאים, זה בגלל שיש תנאים אחרים שמסכימים איתו. אז אנחנו ראינו ארבע דברים, הבלטנו אותם עם פס כפול כבר, שהם שבת, תרומה, חצר ומקח. הדברים האלו אינם קובעים לאסור אכילת ארעי אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. כמובן זה היה כל הסוגיה לפני כן סביב כוחה של שבת לקבוע בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ראינו שבאמת רבי אליעזר סובר כך, ובא רבי יוחנן למשל בדוגמה של שבת ואומר ששבת אינה קובעת אלא בדבר שנגמר מלאכתו, וזה בא להפוקה מדעה שנראה בתנאים. במקרה של שבת אנחנו לא נזכיר רבי אליעזר, אבל כן נזכיר רבי אליעזר בהמשך בקשר לתרומה, כי האמת היא שבסוגיה של שלמדנו לפני כן ראינו את זה במפורש, שלפי רבי אליעזר, וזה מה שהגמרא רצתה להגיד, ניסתה להגיד, שכשם שתרומה קובעת לפי רבי אליעזר בדבר שלא נגמרה מלאכתו, גם שבת. אבל נמתין לראות את זה כאן בשורות הבאות. אז נחזור לגמרא. שלוש שורות מסוף העמוד. שבת להפוקי מדהילה. אולי לפני שנתקדם, רק נקרא ביחד רש"י בקשר לדבר הרביעי, אחד מקח, כולן, כולו מקח, אין קובעין אל בלב שנגמר מלאכתו, ורש"י שלוש שורות מהסוף, ואחד מקח, אם מכרן לחברו, מכר פירות לחברו קודם, גמר מלאכה. לא אמרינן, אחשבינו בהכי, וצטריך אלי, אחשבינו בהכי, לא אומרים שהמכירה היא מחשיב את הפירות עד כדי כך שעכשיו הם נקבעו לחיוב הפרשות, וצריך לרבי יוחנן שמינן משום דעיקה למה דאמר קבע. רבי יוחנן היה צריך להגיד את זה, כי יש מה דאמר שמקח כן קובע. ואנחנו חוזרים לגמרא, שלוש שורות מהסוף, שבת. זה שרבי יוחנן אמר ששבת אינה קובע לאלו בדבר שנגמר מלאכתה, להפוקי מדהילה. דתניא, המעביר פירות ממקום למקום. אנחנו ממשיכים עם גרסת רבנו חננאל, הוא מדלג על המילה הבאה, וקידש עליהן היום, כלומר נכנס שבת. אמר ביהודה, הלל לעצמו אוסר, כלומר הלל לבדו אוסר, משמע שכל דורו חולקים עליו, ואנחנו נלך לפי הדור. ופה דובר במעביר פירות שלא נגמרה מלאכתן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חצר, שחצר אינה קובעת אלא אם כן מדובר בדבר שנגמרה מלאכתו. להפוקי מדרבי יעקב דתנן, המעביר תאנים בחצרו לקצות, הפירות האלו לא נגמר מלאכתו כי הוא מייעד אותם לאיבוש. בניו ובני ביתו אוכלים מהם ארעי ופטורים מן המעשר, ותניא לרבי יעקב מחייב אף הפי שלא נגמר מלאכתן, ורבי יוסי בבדה פותר. והנה כמו שאמרנו מקודם, רבי יוחנן מתבסס על רבי יוסי בבדה, אין חיוב כי החצר אינה קובעת בדבר שלא נגמר מלאכתו. תחומה לפוקים מדרבי אליעזר דתנן, פירות שתומן עד שלא נגמר מלאכתן, הוא הפריש תרומה מפירות שעוד לא נגמר מלאכתן, זה אוסר לאכול מהן הרי. וחכמים מתרים, הנה רבי יוחנן מתבסס על החכמים, אבל הצורך רבי יוחנן לומר שתרומה אינה קובעת אלא בדבר שנגמר מלאכתו, זה לפוקי רבי אליעזר. מקח גם זה אינו קובע אלא בדבר שנגמר מלאכתו. וכאן יש קטע בסוגריים, אנחנו נדלג עד סוף הסוגריים, ולהפוקי מהדתנן, כלומר רבי יוחנן בא להפוקי מהדבר הבא. וכתוב המחליף פירות עם חבר זה סוג של מקח, והאנשים שהחליפו פירותיהם, זה לאכול וזה לאכול, זה לקצות וזה לקצות וליבש. ומה המטרה של האנשים האלו? זה לאכול וזה לקצות. חייב, מה זה אומר? חייב בהפרשה, כי מקח קובע אפילו בדבר שלא נגמר מלאכתו. הדוגמה של לקצות, הוא מבליט את העניין הזה שהוא דבר שלא נגמר מלאכתו, כי הם עוד לא התייבשו. בכל זאת אותו תנא סובר שזה חייב בהפרשות. רבי יהודה אומר לאכול חייב, לקצות פתור. לאכול זה דבר שנגמרה מלאכתו, אבל לקצות פתור, וזה על זה מתבסס רבי יוחנן, והוא בא להפוקי מרבי יהודה פה, שהוא אומר, סליחה, מהתנא קמא של רבי יהודה, הדעה הראשונה, שגם אם זה לאכול וזה לקצות חייב, למרות שזה שקיבל את הפירות כדי לקצות, זה אומר שהם עוד לא נגמרה מלאכתן, ובכל זאת חייב. ואנחנו, אני חוזר מה שאמרנו, רבי יוחנן בא להפוקה מהדעה הזאת. עכשיו, דילגנו כמה שורות בסוגיים, ואנחנו נחזור עכשיו. אמרנו שמקח הוא, לפי רבי יוחנן, אינו קובע דבר שנגמרה מלאכתו. כדתניא, הלוקח תאנים מעם הארץ. עכשיו, סתם תאנים לא נגמרה מלאכתו, כי בדרך כלל אנשים מקצין אותם לקציעות, ליבוש. אז אומר המקור הזה, הלוקח תאנים מעם הארץ, במקום שרוב בני אדם דורסים, כלומר, דורסים אותם, מייבשים אותם, ויוצרים עיגולי דבילה, אוכל מהן ראי, ומעשרן דמי. זה שכתוב פה אוכל מהן ראי, אומר שמקח אינו קובע, ולא נגמרה מלאכתן. קנית אותם מעם הארץ, הצורך לך להפריש הוא מדין דמי. דמי אומר שרוב עמי הארץ כן מפרישים, אבל מחמירים בכל זאת, כי מיעוט ניכר של עמי הארץ אינם מקפידים על הפרשות. שמע מינה תלת. מהמקור הזה אפשר להשיג שלוש מסקנות. שמע מינה מקח אינה קובעת אלא בדבר שנגמר מלאכתו. זה מה שרבי יוחנן פסק. ושמע מינה, מה שכתוב פה מעשרן דמי, רוב עמי הארץ מעשרין הן. ושמע מינה מעשרין דמי מעמי הארץ, אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. כי אנחנו רואים שהוא מפריש דמי בדבר שעוד לא נגמר מלאכתו. הוא קנה תאנים, הוא לא דרס אותם עדיין, היה מטרה לדרוס אותם, לדרוס, ליצור דבילה, שזה תאנה יבשה שדחסו הרבה ביחד, ליצור עיגולי דבילה. הוא עוד לא נגמר מלאכתו, בכל זאת כתוב שמפריש דמי. אני קורא עוד, נמשיך עוד פעם, כל מה שאמרנו שמקח אינו קובע, ובזה שכתוב פה אחר מהם הרי, מקח אינו קובע בדבר שלא נגמר מלאכתו, ולהפוקי מהדתן המחליף פירות עם חברו. ואמרנו מקודם, זה מקח, זה לאכול וזה לאכול, כן, זה מובן שאם אנחנו נגיד בעוד שורה שחייב בהפרשה, כי לאכול אומר שזה הגמר מלאכה, הוא לא מתכוון לייבש אותם. זה לקצות וזה לקצות. כאן שניהם לא מתכוונים לאכול אותם, אלא לייבש אותם, אז לא נגמר מלאכתן. זה לאכול וזה לקצות, חייב. למה חייב? כי המקח קובע, אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. וזה הדעה שבא רבי יוחנן לאפוקי. רבי יהודה אומר, לאכול חייב, לקצות פטור, וזה כמו רבי יוחנן. לאכול, דעתו של אותו, אם הדעה שלו הוא לאכול, זה גמר מלאכה כבר. אבל לקצות פטור, כי זה דבר שלא נגמר מלאכתו, ובדבר שלא נגמר מלאכתו, מקח אינו קובע. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק רביעי של מסכת ביצה, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך בפרק חמישי, פרק משילים פירות. עד כאן שיעורנו להיום.